הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה נשמע?
מה זה היובוש הזה בחוץ? מה זה צריך להיות?
25 מעלות, 6 בבוקר.
מה זה?
שרב בוקרי, זה אפילו בקיץ כשיש שרב אין כזה.
לא, יש כזה.
כזה שרב?
פשוט יבש מאוד.
איף.
אין כזה יובש. אני מסתכל באפליקציה הבלתי אמינה של מזג האוויר, פשוט כתוב 23.
של אפל, עזוב. עזוב. זה לא... זה לא אומר כלום. עוד בבוקר הסתכלתי גם באמת לא, היה נראה שאין גשם כאילו לכל אורך היום, בום, שמעתי בחדשות, תחזית גשמים, שערות, הצפות.
מתי גשמים?
או מהצהריים, מאחר הצהריים,
היום,
מהערב,
היום,
כן.
היום,
מתחיל
זמן,
בערב.
שאין לי זמן לזה ואין לי סבלנות לזה. איי, איי, איי. אני רוצה גם... להגיד לך משהו, לא קשור למזג האוויר בבקשה, והוא... שדובאי זה היעד שהכי הכי מהר עבר מבחינתי ממקום שנורא נורא נורא מסקרן אותי לבקר בו למקום שבחיים, אבל בחיים שלי אני לא אסע לשם. בחיים שלי יש יותר סיכוי שאני אסע לנתניה, ואגב זה יהיה די דומה.
בוא, קודם כל, בלי... Don't bad mouth נתניה.
I'm not bad mouthing נתניה, I'm bad mouthing דובאי.
ו...
בוא, זה מרגיש לי עכשיו. שנה לי, אם עושים קריוקי מהמרפסת, כשהמרפסת עשויה מזהב?
כי אתה כל היום, וכל יום, אנחנו רואים וקוראים על עוד ועוד אנשים, מסוג, אתה יודע...
לא טוב.
לא טוב.
שנוסעים לחור הזה. איכס, מה פתאום? בחיים, בחיים, בחיים אני לא נוסע לשם.
מי עכשיו שם? אני קול ריידמן. קול ריידמן. יש תמונה בישראל היום בעמוד האחורי. היא נסעה לשם.
כן.
וכבר כמובן...
תמונה מוזרה מאוד בישראל היום בעמוד האחורי, כי זה כאילו יש כנס משותקי פנים בדובאי. נכון? זאת אומרת, זה ניקול ריידמן ועוד שלושה אנשים ש... יש סימן שאלה לגבי המימיקה.
כן, כאילו רק האקלים הדובאי מאפשר להם, אתה יודע, לחיות בנינוחות יחסית, כמו שפעם חולי אסתמה היו נוסעים לערד.
נכון. או שעושים לפסוריאזיס לים המלח, נכון?
כן, כי אתה אומר עצמך גם, what the fuck, ניקול ריידמן, איך הגעת לזה? שיש תמונה שלך עם עוד שלושה אנשים כאמור. אחד מהם הוא נוסרת השף, שף השף הוויראלי, זה שיש לו את כל הסרטונים שהוא כאילו זורה את החומרים כזה בתנועה.
אני מכיר את התנועה, אבל לא מכיר את האיש.
ומנחה הטלוויזיה, סטיב הרווי, שכפי שכתוב כאן, לנצח ייזכר כמי שאחראי על המגה פדיחה, והכריז את המיס יוניברס הלא נכונה, לפני איזה כמה שנים, זה היה מאוד מביך.
ועוד מישהי, או
מישהו. מישהו,
מישהי.
לא, זה מישהו. שהוא? שהיא.
עוד בספק אישה, ספק גבר, וניקול ריידמן, והיא היחידה שמחייכת חיוך רחב, למה? כי היא יכולה. בעוד שהאחרים, וואו. ואייל גולן כמובן, שגם הוא...
גבולי לקורונה.
חזר מדובאי.
חזר מדובאי במטוס הפרטי, כפי שתרח לציין בכל אחת מהתגובות. ועדיין חזר עם קורונה, גבולי לקורונה, סליחה. שזה אומר משהו, צריך עוד בדיקה כדי להוכיח...
צריך להישאר בבידוד, שעשה בדיקה נוספת.
אם הולכן או לכאן.
תצא מובהקת, כן.
ג'יז.
ושהוא כנראה לא סימפטומטי.
נו,
נו.
וגם הרי אנשים עפו לשם, ברור כאילו בגלל ההסכם, וברור בגלל הטירוף הרעבתני שהולך שם, שזה מדבר אל המון המון אנשים, אבל גם כי זה אחד המקומות הבודדים שהיו קורונה פרי.
ועכשיו הם מלאים בקורונה, ורק בגלל משרד החוץ לא מכריזים עליהם כמדינה אדומה, כי משרד הבריאות רוצה להכריז עליהם כמדינה אדומה, ואלה חוזרים משם מקורונה, מצטופפים אחר כך בשדה התעופה, לא עושים להם בדיקת קורונה כשהם חוזרים, כי לא עושים לאף אחד כנראה בדיקת קורונה כשהוא חוזר משום מקום. לא,
אם אתה ממדינה ירוקה, אתה לא חייב
בדיקת... אבל אנשים מספרים שהם חזרו ממדינות אדומות ולא עשו להם בדיקת קורונה.
זה המחדל.
אני מבין. אז אני אומר, גם אנשים חוזרים מדובאי או מכל חור אחר, לא עושים את הבדיקות קורונה, כי לאף אחד לא עושים את הבדיקות קורונה. ואחר כך הולכים, פיצים פה את המחלות שלהם.
ורואים בשדה התעופה.
וכל זה בשביל מה? בשביל הזכות לבלות בדובאי על איזה ספינה ולראות הופעה של שרית חדד? נשמות, צאו לאלת. מה יש לכם? לא, זה מזהב. סבבה. הראש שלכם מזהב.
זה נורא. זה באמת נורא מה שקורה בשדה התעופה. אנשים, אחד על השני, אין... אין הפרדה בין מי שחוזר ממדינה ירוקה ומי שחוזר ממדינה אדומה. זאת אומרת, כולם מצטופפים באותו תור. אנשים מספרים על זה שעמדו שעתיים בתור כדי להיכנס. אתה יודע, אנשים כשהם נוחתים, כאילו עמדת בכל כך הרבה תורים בדרך שאתה כבר נוחת, רק בא לך לעוף עם העגלה, לפרוץ את הביקורת הגבולות ולהיכנס לישראל, וזה לוקח המון המון זמן.
גם באולם הנושאים יש תורים לא הגיוניים ולקראת הבידוק, זאת אומרת גם עוד לפני שנחתת, גם כשאתה נוסע התורים לא הגיוניים,
ואף אחד לא בודק או מרווח או...
הם אומרים שאין מספיק כוח אדם כדי לאייש את עמדות הבידוק, וכתוצאה תורים וצפיפות. עכשיו, מה זה אין מספיק כוח אדם? הרי שדה התעופה, התפוסה בשדה התעופה היא לא קרובה אפילו למה שהייתה בימים רגילים. כלומר, סביר להניח שרוב עובדי שדה התעופה לא חזרו לעבודתם, והם עדיין נמצאים בחל"ת. אז אם אין מספיק כוח אדם, אולי תביאו עוד כוח אדם. אני באמת, אתה מסתכל גם על זה ואתה אומר, שדה התעופה, כאילו נטבק ושדות תעופה באופן כללי, זה המקומות שמנוהלים הכי הכי טוב.
הכי טוב, הכי מסודרים, הכי הרבה נהלים, ואנשים גם צייתנים בשדות תעופה.
לגמרי, זה
באמת אחת הספרות הציבוריות שאנשים מתנהגים בהתאם לאיך שצריך.
זה הלא הכי קל, זה למתוח איזה מין עמוד, חבל כזה שעובר בין שני עמודים ולהגיד אלה לכאן ואלה לכאן. כאילו צריך להיות נורא 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 מטומטם בשביל שהדברים יהיו כישלון כה גדול בשדה התעופה.
מה זה אין מספיק כוח אדם?
ואתה אומר, מי המטומטם? שר הבריאות, שרת התחבורה, שניהם, כל התשובות נכונות, הכל מטומטם. מה? מה הבעיה? באמת, מה הבעיה? מה זה?
הלוואי שיכולתי לענות לך. אין כוח אדם?
אין כוח אדם.
נגיד שהחזרתם, 100% ממצבת כוח האדם שלכם ברשות שדות התעופה. נגיד, יש כל כך הרבה מובטלים שבאמת ב-23 דקות אפשר להכשיר אותם ולהדריך אנשים לעשות את הבידוק העצמי. אפשר לפזר כל כך, יש כל כך הרבה אנשים שמחפשים עבודה עכשיו. זה לא סביר, זה כל כך לא הגיוני. ואגב, זאת כנראה הצרה הגדולה כרגע, שאנשים, שהקורונה מיובאת לכאן.
כן, הם אומרים שעד סוף החודש, קרוב ל-600 איש שישובו לישראל ויצרו שרשראות הדבקה חדשות שמקורן בחול. לא נתנו מספיק תשומת לב לנטבג, כי הפוקוס תמיד היה על ההגבלות הסגרים, ובינתיים הפרצה הזו לא נסתמה היטב, סיפר גורם במשרד הבריאות.
אבל היא הייתה סתומה לחלוטין, פשוט
שדה תעופה, כאילו אפשר לא לפתוח או לפתוח אותו רק כשהוא מוכן. זאת אומרת, זה לא, למה, איך העובדה שהיה סגר זה תירוץ לזה שנתב"ג לא מסוגל לקלוט כמות נמוכה בהרבה מאשר בדרך כלל של אנשים, מבלי שזה יהפוך לחגיגה אדירה של קורונה. למה הכל דפוק כל כך?
הכל מתנהל דפוק.
הכל מתנהל
באמת,
דפוק.
כאילו אין כמעט שום דבר שמתנהל ממש ממש בסדר.
אפילו הקורונה דפוקה, זאת אומרת, אפילו הקורונה שקיבלנו היא לא קורונה, מספיק קורונה. כי זה באופן מה... כזה, שאנשים פחדו לשים מסכות.
אגב, זה מאוד נכון. אם באמת הקורונה הייתה...
קורונה?
קטלנית, בצורה קטלנית... אנשים היו מקפידים מאוד, אני חושב שאנשים הבינו, אוקיי, זה פוגע כזה, אתה יודע. זאת אומרת, הגל הראשוני היה באמת מאיים, הייתה אי ודאות גדולה, אנשים מאוד מאוד חששו. כן, וברגע שראו שהשד אינו נורא כל כך, או שהוא נורא בצורה יחסית מוגבלת, שמים זין, אז כאילו, יאללה, מה?
מרור, אנחנו מדינה ולא מדינה, וקיבלנו שמרונה.
אתה ראית את ההפגנה?
חצי קורונה.
את ההפגנה שהייתה בתל אביב? נגד מסכות?
למה?
תקשיב, מאות אנשים, אני ראיתי אתמול כתבה על זה בצינור, מאות אנשים.
מאות אנשים?
מאות.
שמה ההפגנה?
נגד השקר, שקר הקורונה.
מה השקר?
וזה שהמדינה שולטת, מנסה לשלוט בנו.
דרך מסכות?
דרך מסכות.
מה השליטה?
לא, כל השקר הזה שהמסכות השיחה היא לא מונעת הדבקה?
היא מונעת.
היא לא מונעת הדבקה לפי האנשים שהיו שם?
אוקיי.
הם רופאים? ושאין קורונה, זה לא הפגנה של רופאים.
מדענים? היו שם מדענים? בהתזית המדען?
אולי הם מדענים מטורפים, כאלה שלוהקו, אתה יודע, בהצגת בית ספר להיות בתפקיד המדען המטורף.
אוקיי.
הלך המדען, אגב, נשאר רק המטורף. וכל מיני נשים שהתחפשו לסיפורה של שפחה.
למה?
כי כאילו כמחאה כנגד השלטון, אתה יודע, ששולט בכל פרט, בחיי הפרט.
אפשר למחות נגד שליטה בחיי הפרט ותודעתית והכל בסדר גמור, סיפורה של שפחה, הכל טוב, אבל מה, לא הבנתי את הקשר למסכות.
כי לא צריך. כי לא צריך.
Okay. למה?
כי זה שקר.
שקר
שמופץ על ידי...
מה האמת? אני אשאל ככה, מה האמת?
לא התעכבו על ה...
הם לא הציעו אמת?
האמת היא שזה לא נורא. שזה כלום.
כלום, קורונה.
שזה שקר מוחלט, כן.
אז תלכו בלי מסכות. אז מה אתם רוצים מהחיים?
לא, אל תלכו בלי מסכות, כי אתם תדביקו אחרים.
תעזבו אותי. אני לא הייתי עולה על מטוס עכשיו, אני לא הייתי נוסע לשום מקום עכשיו. בטח לא עם היד שיש לעולם להציע לי דובאי. בואו נחכה חודש, נראה שלונדון חוזרת להיות לונדון, ואז תעלה לי הדודה האמיתית לנסוע. אני בטח לא אצטופף עכשיו עם חצי מעם ישראל בשביל התענוג בלנסוע לדובאי. מה פתאום? ואני אלך עם מסכה, ותעשו, באמת, כבר שיבוא החיסון הזה, כבר שיהיה את הפנקסים הירוקים,
עזור אותך.
אני לא אצטרך להתעסק, רק בשביל לא אצטרך להתעסק במה אנשים אחרים עושים, או שאנשים אחרים יתעסקו במה שאני עושה. רק בגלל זה, הרי הנגיף האמיתי זה הביחדנס הזה, זה העובדה שכל הזמן אתה צריך להסתכל לתוך מי שלצדך, ומי שלצדך צריך להסתכל לתוכך. תביא לי את החיסון שלי ותעופו שאני לא אראה אתכם.
אל תדאג. גם כשיהיו את החיסונים, והמבצע כנראה התחיל מוקדם מהצפוי, זה לא יעזור, והדרכון הירוק כפי שמבטיחים אותו לתת הטבות למי שיתחסן, ואני אין לי ספק, כי אני נורא רוצה שתהיה לו משמעות אמיתית, אבל אין לי ספק שימסמסו את זה, ימסמסו את זה בהחלטות, כאילו
לדעתי בגרפיקה של ידיעות אחרונות נגיד, כבר עכשיו עובדים מראש על הכפולה שהכותרת שלה היא מחדל הדרכונים הירוקים.
בדיוק.
לגמרי, איזה מחדל. וזה, ורק צריך למלא אחר כך, כתבנו נכנס לזה, ללא דרכון ירוק, ואיש לו זה, כיצד ייתכן 67 אנשים נכנסו ללא דרכון ירוק ביום אחד? יצא חתונה ברע. שאול מספק שירותי קייטרינג, לא עבד מאז מרץ שעבר, למה אתה מתחסן? זה לא בסדר שהמדינה, זה דרכון הירוק.
ובצד יש לך ידיעה קטנה, כך תקנה דרכון ירוק מזויף בטלגרם.
כן.
ואנשים, אתה יודע, התחילו מסחרה, שלא לדבר על זה שעוד לפני קיומו בהחלטות הממשלתיות ימסמסו את זה, כי הם לא ירצו שיהיו עטבות מסוג כזה, וזה לא פייר שמחלקים אל האזרחים, אז מה אם הם יתחסנו ואלה לא יתחסנו?
והחרדים לא רוצים להתחסן, עשו כשר, אבל כן צריך לתת להם איזה מרוקים.
מצלחה.
שיהיה כל כך גרוע. אבל זה יהיה גרוע של פוסט חיסון, לא של פרה חיסון. זאת אומרת, אתה תוכל להתחסן בעצמך ולהניח לכל השאר להיות גרועים כמה שהם רוצים, פשוט לא תהיה להם השפעה עליך יותר, וזה דבר.
שמעתי אתמול עוד איזה משהו קצת, אמר נדב אייל, זאת אומרת, יודעים שהחיסונים עוזרים כרגע בסבירות של 95% לא לפתח מחלה. לא יודעים אם אתה מדבק או לא אחרי שחוסנת.
באמת?
הלו.
לא משנה, אם מספיק אנשים מתחסנים הנגיף נחלש ואז אין מדבקה, אבל
סעו לדובאי. תכף אנחנו עם נסיעה טובה, המשחק של פנגו תדלוק, מתדלקים עכשיו עם פנגו בתחנות סונול ונהנים מהנחה שווה בתדלוק וצוברים נקודות גודז, כפוף לתקנות בתחנות המשתתפות. הבוקר אתם מספרים לנו על תאונות הדרכים הכי מטומטמות שעשיתם, שוב, לא דברים טרגיים, אלא תאונות טיפשיות, במה נכנסתם, למה נכנסתם, איך קרה, מה קרה, מה הנסיבות שהובילו לזה.
בדיוק, אולי הנסיבות או העיתוי של התאונה היה מטומטם מאוד. משהו מיותר ומטופש.
1-900-7299-99 1-900-7299-99 900 שקלים לקניות, מחכים לכם מתנת פנגו תדלוק. אז תאונות דרכים ממש ממש משונות ומטופשות. 1-900-7299-99
שאתה מדבר, משלים את הלב עוד שזה חסר, עשה לי בלגן בחצר, בום 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 בפנטר. אל תהיה כזה שמחפש מילים בגובה, בוא תרד מהענה, נסית לי לסבוע, איזה יום היום הוא בא לי ועל איזה כובע, מתפוצץ על החיים שלי כמו סופרנובה. איך אתה אוהב שקשה כזה, חבר מה שבר בי, לוקח לי את הבר בי, כמה שאתה מבקש את זה. Mami, I don't know what I want. Mami, I don't know what I want. Like, I know what I want, but I'm not sure what I want. Mami, I don't know what I want. החיים שלי כמו סופרנובה. איך אתה אוהב שקשה כזה, חבר מה שבר בי, לוקח לי את הבר בי, כמה שאתה מבקש את זה. אפילו לא בדיחה, קבל חיקוי שלך. מאמי, אני לא יודע מה אני רוצה. מאמי, אני לא יודע מה אני רוצה. כאילו אני כן יודע מה אני רוצה, אבל אני לא בטוח את הסופת מה אני רוצה. מאמי, אני לא יודע.
נסיעה טובה, בחסות פנגו תדלוק וסונול. מתדלקים עכשיו עם פנגו בתחנות סונול ונהנים מהנחה שווה בתדלוק וגם צוברים נקודות גודס. בכפוף לתקנון באתר בתחנות המשתתפות.
אור? דור.
דור. דור?
שלום, תל ואביעד.
מה העניינים, דור?
דור, קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואתם ספרים לנו הבוקר על התאונות הדביליות שאתם עשיתם, איך קרה ומה קרה ולמה. ספר בבקשה, דור.
אוקיי, אז אני טוב, ילד קטן בן 8, נסעתי באיזה יום שבת בבוקר לתחרות ג'ודו. נסעתי, אמא שלי הסיעה אותי, נסענו בכביש 1 סדרי מאוד מאוד צר בנתניה. מפה לשם אמא שלי מבחינה בסוס שרץ בכיוון הנגדי.
סוס שרץ מולכם?
כן, סוס, בלי בן אדם עליו, פשוט סוס, ככה.
כן.
בכיף שלו. אמא שלי נצמדה ימינה, נצמדה שמאלה, ניסה לצפף, והסוס ממשיך לרוץ בשיא המהירות לכיווננו. באיזשהו כלל היא פשוט פלמה והתחילה לצרוח, והדבר הבא שאני זוכר זה שראיתי שמשה מנופצת ושמעתי כמה בומים. פשוט רץ לנו מעל האוטו וחתך את עצמו בבטן מהשמשה, ושאיר כמה סימנים יפים של דם על האוטו, אבל... לשנינו שלום, כמו שאומרים.
וואי, איזה פחד.
כן, כן. מאז לא התקרבתי לג'ודו, כנראה זה עושה לי סוג של טראומה, ו... אבל זה עוד השטות.
רגע. סוסים, הוא רץ לכיוון הרכב שלכם, דילג מעליו, זאת אומרת, טיפס על המכסה מנוע, שבר את הזכוכית, נחתך, והמשיך במנוסה שלו?
כן. כן, כנראה היה משהו מאוד מפחיד בצד השני.
כן, אני נחתך ברגל, אני מתאר לעצמי.
כן, בשיר איזה קטם דם.
כן.
ואתם פשוט ראיתם את הסוס מגיע ומטפס על האוטו, ושובר את הזכוכית.
ולא אתה ולא אמא שלך לא נפגעתם.
לא.
וואו.
מה אתה אומר לביטוח? מה אתה אומר לביטוח?
מה הביטוח משיב? זאת אומרת, אין לנו את זה מפני סוסים? כאילו מה...
בדיוק, הפוליסוס.
בדיוק, הפוליסוס לא מכסה מפני סוסים? מה... וואו.
זאת אומרת, והתחרית בסופו של דבר?
לא הגעתי לתחרות,
וזהו, ומאז גם לא...
נכון.
לא התאמנת, לא התחרית, לגמרי פרשת?
אני חושב שלקח לי איזה כמה שבועות בודדים, עוד כן המשכתי להגיע, ומאז הפסקתי.
וזה לא היה תירוץ? מה שקרה עם הסוס? זאת אומרת, אהבת את הג'ודו? אתה זוכר את עצמך
לרות
לתחרויות, חכה לאימונים?
אני זוכר שאהבתי, והייתי בן 8, אז אני לא ממש זוכר את כל הפרטים, זה הכל מהשלמת סיפורים, השלמת פרטים מאמא שלי.
אבל יכול להיות שזה היה קצת תירוץ, שכאילו, אני לא יכול, הטראומה, הטראומה, הסוס, בא אליי ואכל.
הילד בן 8 יגיד הטראומה, הטראומה, אבל...
הם מאוד מפותחים. טוב, דור, תודה.
תודה, דור.
תודה לכם, יום טוב.
ביי.
שיראל, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
מה העניינים, שיראל?
אחרי לילה ארוך, נגמר.
מה היה בלילה ארוך?
חזרתי מהעבודה.
ואת אומרת כאילו אני אמור לדעת.
אני שומעת את התוכנית שלכם כל בוקר אחרי הלילה.
ומה את עובדת שאת עובדת לילות?
אני שוטרת.
שוטרת,
אוקיי. ורק משמרות לילה יש לך?
לא, אבל כשיש משמרות לילה אני יודעת שאני חוזרת איתכם הביתה.
מה זה משמרת לילה של שוטרת? ממתי עד מתי?
אני מגיעה לתחנה ב-9 ומסיימת ב-7 בבוקר, בדיוק כשאתם מתחילים.
10 שעות?
יו, זה תחינה.
זה ממש, כן.
ומה, את יושבת ב... זאת אומרת, סיור?
בניידת.
את עושה סיור, סיורים, שאת כאילו...
אפשר לשאול איזה תחנה?
רחובות.
רחובות.
ומה קרה הלילה ברחובות?
באמת שהיה לילה רגוע.
שזה נראה לי עוד יותר גרוע שיש לילה, זאת אומרת, זה לא גרוע כי המצב טוב, אבל...
הזמן לא עובר.
אבל הזמן לא עובר, בדיוק. לפחות אם
אתה... האירועים, אתה רץ ועושה, והשעות עוברות.
כן. עכשיו, את יושבת לבד בניידת, או שיש שותף?
יש פורטנר.
יש שותף, בדרך כלל זה מתנדב מבוגר.
אוי, רבוי.
רגע, וזה מישהו קבוע שאת מחבבת לפחות?
לא, זה לא מישהו קבוע.
לא מישהו קבוע, זאת אומרת, זה יכול להיות מישהו נחמד, באותה מידה זה אכלן ראש כאילו שיגמור אותך ולילן.
ברור שהוא עכשיו הגיבור, והוא כאילו בשעותיו הפנויות עוזר לקהילה.
כן, וחייב למלא את השתיקות בניידת.
וואו, אני לא קרובה לגיל שלהם אפילו, אז עוד יותר קשה לי.
וגם תמיד הם עד כמה, שוב, זה דבר טוב, תתנדבו למשמר האזרחי, זה אנשים חיוביים בגדול, כן? זה חשוב וטוב לקהילה, והם בדיוק, הם מעבים את המערך החסר של השוטרים. אבל הם גם להוטים נורא
לפעמים
לאקשן בדרך כלל, לא? זאת אומרת, איפה שאת אומרת, יאללה, אפשר לנסוע, בוא נעצור, זה, הדליק אורות, לא הדליק אורות.
אני ראית הרכב הזה, אני ראית הבן אדם הזה, נראה לי יש פה משהו חשוד.
כן, כן.
כן, הכל חשוד להם. הכל חשוד להם, יש את זה גם עם הגיל, הם בעיקר גברים נהיים חשדנים.
אבל זה האקשן שלהם, זה בדרך כלל האנשים, אתה יודע, שכבר...
פנסיונרים הרבה פעמים, כן? טוב, יפה. שיראל, אז גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. פנגו תדלוק, מתדלקים עכשיו עם פנגו בתחנות סונול ונהנים מהנחה שווה בתדלוק, וגם צוברים נקודות גודז, כפוף לתקנון בתחנות המשתתפות. ספרי לנו, שיראל, בבקשה, איזה תאונה טיפשית את עשית? פליז שזה עם ניידת.
לא, זה לא.
אוקיי.
זה לא. אני השתחררתי מהצבא, ובאותו זמן לא היה לי ראשון בכלל, והחלטתי שהראשון שאני עושה זה על אופנוע. רציתי טוס-טוס.
כן.
לקח לי מלא זמן להוציא את הרישיון, לא עברתי 4 טסטים, רק ב5 עברתי. כל כך התרגשתי, הלכתי, קניתי וספה. התעקשתי שאני רוצה וספה, זה היה ממגרש, אז היה לה איזה בעיה, וחיכיתי שיתקנו אותה במוסך. קראו לי אחרי איזה חודש שזה מוכן, הגעתי, הבן זוג שלי הסיע אותי באוטו שלו, הגענו למוסך, אספנו את הווספה. טוב, אנחנו נוסעים, מרוב ההתרגשות, ראיתי כפתורים חדשים, רציתי ללמוד. הגיע רמזור אדום, אני לא שמתי לב לרמזור אדום, הבן זוג שלי כמובן שם לב. במראה, שנייה לפני שאני מתנגשת בו, אני כל איזה תופס את המצח, מסתכל עליי, ואני כמובן נכנסתי בו.
נכנסת בבן זוג שלך? כשחזרת...
נכנסתי בבן זוג שלי אחרי שהוצאתי את הדוס.
זאת אומרת, נסעת אחריו בעצם?
כן, הוא הסיע אותה לקחת את הווספה שתוקנה.
כן, ואז לקחת את הווספה, נסעתם חזרה הביתה אחריו, הוא נעצר ברמזור אדום, את לא הבחנת ברמזור אדום כי היית עסוקה בווספאיות שלך.
בכפתורים החדשים.
ונכנסת באוטו של הבן זוג.
לגמרי.
וואו.
קרה משהו?
לי לא קרה כלום. לווספה, כל החלק הקדמי שלה התעקם, כי האוטו שלו מסיבי, והגלגל התעקם, אז פשוט עשינו יוטרן והחזרנו את
המנוברה ולמוסך,
אבל כל כך חיכיתי לזה עד שהוצאתי רישיון על האופנוע.
וחיכית לווספה הספציפית הזאת שהתקנו את החודש.
נכון, וכל כך התרגשתי באותו יום.
ותגידי, מה עם הבן זוג? אתם עדיין בני זוג?
לא. לא.
חזרת למוסך ואמרת, מה זה, לא תיקנת בכלל? זה היה ככה?
לא. לא, חתמתי, הוצאתי אותה תקינה. כן. היא חזרה שבורה לגמרי.
יאללה, איזה צבע היא הייתה? מרגיש לי שיש שם איזה מנת.
היא הייתה צבע שמנת. באמת יפה. כן. עברתי את השנה, וואו.
יפה. טוב, שיראל, תודה רבה.
תודה, שיראל.
תודה רבה לכם.
ביי.
באמת סיפורים. שיעים מטופשים.
למי ניתן 600 שקלים נוספים לקניות? נרשמים עכשיו לפנגו תדלוק חינם, מתדלקים בקלות ונהנים מהנחה על הדלק וצוברים גודס למימוש בחנויות הנוחות, בסונול כמובן. האם לדור שנסע עם אמא שלו לתחרות ג'ודו וסוס בא לכיוונם ועלה על האוטו?
ועלה על האוטו.
והמשיך. נפצע והמשיך, שבר את הזכוכית.
זה דבר כל כך סוסי.
כן.
נכון?
מסכן, הוא באמת בטח פחד, בטח ברח מאיזה...
ברח, ונורא פחד.
אורווה פיראטית שהוחזק
לו. והאוטו רק יבריח אותו עוד יותר.
או שירל עם הסיפור הזה שחיכתה, חיכתה לווספה, ודפקה אותה. אז...
חצי כבר.
אהם... 300 שקלים נוספים לכל אחד מכם, גם לדור וגם לשיראל. פנגו תדלוק, מתדלקים עכשיו עם פנגו בתחנות סונול ונהנים מהנחה משתלמת בתדלוק. זה רק עד 24 בדצמבר.
עינת נתן גז
בחסות
לייף בייביז, בעלתה וחוט מוצרי התינוקות בייבי סייף. לייף בייביז, מגוון מוצרים איכותיים שהבייבי שלכם צריך.
בוקר טוב, עינת נתן, מדריכת הורים.
בוקר טוב, מה שלומכם?
מה העניינים?
לא רע.
אוקיי.
איך
לא
חופש?
רע.
איך חופש שוב, תגידי, איך?
אני לא יודעת, מאמי, אני כל הזמן בחופש. כולם פה בחופש, אני לא, אני ממרץ, כאילו. מה, חופש?
חופש, חופש, זה פשוט מדהים.
כמה ילדים יש לך בבית ספר, טל? אשכרה בבית ספר.
שוב, אף אחד...
באמת בבית ספר, לא בחרת בבית ספר.
אחת.
וואו.
אחלה.
לא, אבל כל השאר, בוא נגיד שליש נוכחות, רבע נוכחות, אבל הולכים קצת, הולכים, חוזרים פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע. הקטנה באמת הולכת כל יום. אבל עכשיו... כשחופש, אז אתה אומר, רגע, לפני דקה וחצי היה את החגים, לפני דקה ושלושת רבעי היה את החופש הגדול, באמצע אף פעם לא נכנסנו באמת לשגרה אמיתית, זה לא יאמן.
יואו, שיתנו לי קצת מהחופש, בואו נעביר קצת חופש למי שצריכים אותו יותר.
ולאנשים בלי ילדים, אתה מתכוון.
ולאנשים בלי ילדים, נכון. בואו נעביר את החופש לאנשים בלי ילדים שזקוקים לו יותר. טוב, נתחיל?
יאללה.
לפני חודש ילדתי בן מתוק, כותבת מאזינה.
מזל טוב.
מאז מרגישה שמישהו לקח לי את ביתי בת השנתיים, 8 חודשים, והחליף במישהי אחרת. היא במשבר עמוק, חוסר מצב רוח, מסרבת לכל דבר ולכל הצעה שלנו, מסרבת להתקרב אליי. אני מבינה שזה חלק מתהליך בו היא מחפשת את מקומה במשפחה בעקבות השינוי. אני זקוקה לעצות פרקטיות איך לצלוח את המשבר הזה. על מה לוותר לה בוויכוחים, על מה לא, איך אפשר להקל עליה, וכן הלאה וכן הלאה.
היא זקוקה להרצאה של כמה שעות טובות,
נכון.
אבל בוא ניתן לה את הצדקה. אני חושבת שכל פעם שנולד החדש, כאילו אנחנו נורא נעים לנו ללכת למקומות של אחים, זאת המתנה הכי נפלאה שיש ליקום להציע, והם אכן כך, אבל אסור לנו לשכוח שאחים זה גם חתיכת דבר, ואם אפשר להגדיר את מצבו של התינוק שנולד לו אח, ואגב, ילדים בגיל הזה שנולד להם אח לנו, הם נראים נורא נורא גדולים. אני יכולה לבשר לה שיש לה שני תינוקות. זאת אומרת, זה לא עכשיו ילדה בת 7 שכבר קיבלה את הזמן שלה, יודעת מה מקומה. אז אחים צעירים שנולד להם עוד אח, מכירים את המשחק כיסאות מוזיקליים, שנעצר את המוזיקה ויש מצב יש מצב שאין לך כיסא? אז התנועות שאתה עושה במצב שיש מצב שאין לך כיסא, הם לא התנועות הרגועות. אז אני חושבת שזה מתאר נורא נורא טוב את מצבו של הילד שנולד לו. קצת הגירוש מגן עדן, תוסיפו על זה רגשי אשמה של ההורים, איזשהו רצון נורא נורא גדול לפצות מצד אחד, אבל מצד שני, כאילו כמה אפשר להכיל את זה, גם אנחנו אחרי לידה, יש פה תינוק, את כבר גדולה, את יכולה, את האחות הגדולה,
אז, 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 אז הרבה אוויר, דבר ראשון. הרבה אוויר, המון לגיטימציה להיות במצב הזה. אנחנו אלה שצריכים להוכיח עכשיו, יום, יום, שעה, שעה, שבכל פעם שנפסקת המוזיקה יש לה כיסא. אני חושבת שהטיפ הכי משמעותי הוא באמת, באמת, כאילו לתת מקום של, של, של אהוב, של נחוץ, של יכול, של משמעותי לילד הגדול, ולא מהמקום של האח הגדול, אתה גדול אז תוותר, אתה גדול אז תביא לי את המקבונים, אתה גדול אז... כי הנה אנחנו מגיעים לכאילו, זופי אני גדול, אז אני אראה לך שאני לא גדול.
כן. אז, אפשר אז, גם אז לנסות אתה... לשתף אותה קצת. את הילדה.
לגמרי, לגמרי.
להחלפת חיתול, זה נכון שהיא בת, עוד לא בת שלוש, אבל עדיין. זה אבל, גורם לה להרגיש באמת? חשובה ונחוצה.
בדיוק, כזה.
טוב, יש לי שאלה של אבא. יש לי ילדה בת ארבע, שאוהבת להעדיף את אמא, לקבל ממנה עזרה ולהיות בצד שלה, למרות כל המאמצים שלי לתת לתשומת לב, להיות שם, להפגין נוכחות. יש לנו הרבה רגעים של כיף וחיבוקים, אבל בדרך כלל אני יוזם אותם. אציין שבמצטבר, האמא הייתה הרבה יותר זמן איתה ויותר גידלה אותה, גם בגלל שלא עבדה תקופה ארוכה. עכשיו מגיע עוד טוויסט. אני חושש שהילדה לומדת ומעתיקה את האופי של האימא, שבין היתר נוטה להתרגז עליה יחסית הרבה מכל מיני סיבות. האימא טוענת שזה רק משחק שליטה של הילדה, אך אני בספק האם זה משהו שעלול להתקבע, איך אני יכול להרים את המוניטין שלי לרמה של האימא, ואיך לא להיכנס למקום פגוע ולשחרר.
Oh, wow. Yeah. היום אנחנו בפינת האנשים שזקוקים לתהליך מקצועי, אבל מסתפקים ב-30 שניות סיס.
כן, אני חושב שיש שם איזה עניין זוגי מאוד...
יש שם הרבה עניינים, יש שם הרבה קואליציות, אבל בוא ניקח באמת. השאלה הזאת היא מתנה משום שהיא מאפיינת הרבה מאוד בתים בהם יש פעות, וגיל 4 זה גיל קלאסי למשחקי שליטה. אני עושה אותם במרכאות משחקי שליטה, משום שכל ילד מגלה באיזשהו שלב, כמעט כל ילד, שכשהוא מעדיף הורה אחד, ואגב העדפה היא העדפה טבעית ומובנת לגמרי רוב הפעמים, כשהוא מעדיף הורה אחד, ההורה השני פתאום מתרחש משהו באטמוספירה המשפחתית, וזה לא משנה אם ההורה השני כרגע נעלב, או אם מתחילה דינמיקה זוגית אפילו באווירה המשפחתית, אוקיי? של, אתה רואה, היא תמיד מעדיפה אותך, או את רואה כאילו, זה כולל החרדה שבסוף היא תהיה גם כמו אמא, ויש פה קואליציה נגדי. זאת אומרת, ילדים מריחים את זה בצורה פנומנלית, והם אוהבים להשתמש בזה, לא בקטע מניפולטיבי. נורא נורא חשוב לי להדגיש, תבינו שזה לא קטע מניפולטיבי. זה באמת תחושה שאני משמעותי בבית שלי, אני מקבל הרבה יותר משמעות כשאני משחקת משחקי השליטה האלה.
ומשמעותי בתוך מערכת היחסים של אמא ואבא, שהיא כשלעצמה הדבר מרתק להתבונן בו מהצד בגיל 4.
ובגיל 4 זה עדיין ממש מוקדם, אתה יכול לתקן. אתה יכול להקדיש המון המון זמן, זאת אומרת, זה ממש גיל...
כן, אבל התיקון, אני חושב, הוא גם קשור בזוגיות.
בוודאי, בלי קשר לסיפור של הזוגיות, אבל...
לא, אבל אני גם שומעת, יש שם נכסים טובים, הוא אבא טוב.
אבל מבחינת להקדיש את הזמן לילדה, זה ממש עוד בר תיקון.
נמשיך?
כן.
בן 4.5 אתמול ברגע של כעס לקח סביבון עם טוש שקיבל מתנה וצייר על הפיג'מות של כל בני המשפחה ועל הסדינים. איך להגיב? רק לקחת את הסביבון לא נראה לנו מספיק חמור, מבהיר את הכעס שלנו.
אוי, איזה חמוד, הוא ממש כעס.
כעס או שהיה לו כיף?
הוא אמר ברגע
של כעס. נכתב ברגע של כעס. הוא כעס ולקחת את הסביבון.
לא, אז כשאנחנו מדברים באמת על התנהגויות של ילדים בעקבות תסכול, בעקבות מציאות בלתי רצויה, בעקבות כעס, אנחנו כהורים הרבה פעמים נוטים להתייחס רק להתנהגות ולא למה שמונח מתחתיה. וכאן הרבה פעמים אנחנו מספסים את ההזדמנות באמת, א', להוריד את רמת החרדה ואת רמת הכעס, וילדים בגיל הזה, תבינו, הורים, זה אחד הדברים שהכי חשוב להבין, שככל שאנחנו סוגרים את המועדון, מבודדים אותם, נותנים איזשהו תנאי, ברגע שילד מתחיל לכעוס או להתמרמר על מציאות בלתי רצויה, בטייס האוטומטי שלנו כהורים אנחנו צריכים לחוות את השריפה הזאת. שבעצם אנחנו אמורים לעשות בדיוק הפוך. אנחנו אמורים להכיל את הכעס הזה, לאפשר, לתת לו שם לאוזן, זה הרבה פעמים כעס, זה הרבה פעמים מחזבה, זה הרבה פעמים קנאה, זה הרבה פעמים כל מיני דברים, ולשמור על מגבלות, מה שנקרא הז'אנר. זאת אומרת,
צריך להבין שילדים שיש להם נטייה לצרוח, יצרחו. ילדים שיש להם נטייה לזרוק, יזרקו. יש לילדים שיש להם נטייה לעופף את הידיים, יתעופפו להם הידיים. זאת אומרת, בשנייה שרמת החרדה עולה, הילדים שלנו כבר לא בוחרים עם מבחר התגובות הרגועות שלהם.
כן.
הטעות ההורית הקלאסית היא באמת כאילו ללכת להתנהגות ולהתחיל לטפל בהתנהגות, כשבעצם הדבר הזה גולש מהם. זאת אומרת שילד בגיל 4, כשהוא כועס ועל גבי זה מרגיש לא מובן, ועל גבי זה כבר מאיימים עליו בטוב, אז לא תהיה סופגניה ולא תהיה הדלקת נר ולא יהיה סביבות.
אילת, אז ב-15 שניות, מה היית אומרת, דבר ראשון שאת רואה את הסדינים האלה המקושקשים?
הייתי מראה לו כמה אני עצובה וכמה אני מבואסת, הייתי אומרת, אני מבינה שכנראה אתה מאוד 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 כעסת, והייתי אומרת לעצמי, בפעם הבאה אני אשגיח ב-18 עיניים על הטושים ועל הסביבונים בכל פעם שהוא כועס, ואני גם מאפשר לו לכעוס, ואני לא אביא אותו ואותנו למצב הזה.
אוקיי, יפה. עינת, תודה רבה.
תודה רבה.
ביי.
מעניינים אתה בשלוק, אה?
עכשיו הבאת את החיקוי. אני בשלוק. זה המעניינים שהוא חיקוי.
תזכיר לי של מי?
אני לא יכול להזכיר לך של מי, כי זה אדם אמיתי. אני אגיד לך בשיר.
אוקיי.
לא מישהו מעניין, זאת אומרת, זה מישהו ידוע.
לא, אני חושב שאני יודע.
זה מישהו שדל ואני הכרנו.
אני חושב שאני יודע.
לפני הרבה שנים. נכון? הנה, עלית על זה?
כן, כן, כן.
יש איזה שניים שמדי פעם אנחנו רואים את המילה פה, ולפעמים זוכרים, לפעמים לא זוכרים שזה בעצם חיקוי של מכר משותף. שניים כאלה. על שתי ברכות מאוד מאוד רגילות. כן, סליחה.
כן.
מה?
תשמחו לשמוע ודאי שלמרות הפדיחה של ההבטחה וההשתלטות על השרתים, שירביט תמשיך לבטח אלפי עובדי מדינה.
יפה.
המדינה לא, כתוב פה בידיעות אחרונות, שהיא לא מתכוננת להיות גורם נוסף שיקשה על החברה לחלץ מהמשבר, ולא מבטלים את המכרז של ההתקשרות של הביטוח של הרכב של עובדי המדינה. זה חתיכת מכרז מטורף. 60 אלף מכוניות, 300 מיליון שקל.
מה, היו מפסידים את זה, זה
אחרי גומר את החברה, נכון. יש החלטה מאוד אנושית, אגב,
נכון,
של...
נכון, של המדינה.
כן. ועדיין, אתה יודע, בנסיבות שבהן כל ההפניות לוועדות הרפואיות ומסמכים שהופצו, אפשר היה לבדוק, כאילו... הוא לא יודע מה שנלמדה הטעות. הרי אין לי ספק, כן, שהמדינה ממשיכה את החוזה הזה, ועדיין הסתומה או הסתום שפתחו את הקובץ שהגיע במייל שהיה כתוב עליו מייקל לואיס בעירום נקודה אקזה, עדיין עובדים שם.
נכון.
הם עדיין עובדים שם.
נכון, נכון. לא, יוזמנה לשיחת בורי, אמרה, כן, טעות, טועים, מה קרה? ובזה זה נגמר. ואז החלו לתכנן את משחק גמד ענק כמידי חנוכה, שבמקרה היא אחראית עליו, אז עכשיו לחשף את זה עליו לפני חנוכה.
זה יכול לקרות לכל אחד.
יכול לקרות לכל... אגב, לא.
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 זה לא יכול לקרות לכל אחד.
מי שממש לחוץ לראות את מייקל לואיס...
אנחנו לא יודעים שהשם מקום יצא מייקל לואיס ברום.
אנחנו לא יודעים שזה גם היה פיתוי, כן?
זה גנרי את השם. אנחנו לא יודעים גם שזה היה פיתוי, נכון.
אנחנו לא יודעים שזה מה שקרה, אבל רוב מתקפות הכופרה האלה שבהן משתלטים על השרתים, זה תמיד מגיע ממישהו שפתח איזושהי דלת כניסה באמצעות הרצה של קובץ, לחיצה על לינק.
כן, עם איזה שם מפתה, בסגנון מייקל ויסבר.
כן.
וזו באמת הצעה שאפשר להבין למה היא מעוררת סקרנות אצל אנשים, אבל העניין הזה של לחשוב פעמיים הוא...
הוא ראוי למי שעל המחשב שלו יושבים פרטים רגישים של אנשים. אגב, אני בשבוע שעבר קיבלתי הצעה, פיתוי כזה, פישינג כזה, ממשהו הרבה פחת, אתה יודע, לא מייקל לואיס בעירום ולא זה. הם הולכים עכשיו, נראה לי, על האחים שעמם. קיבלתי מייל ממישהי, אביטל מנשה, הודעת חיוב נקודה PDF. ככה.
אבל PDF?
סוכן.
סוכן?
כן. PDF שמגיע ממישהו שאתה לא יודע מי הוא ומה הוא. אני לא מכיר שום אביטל מנשה. לא חייבתי, לא... אתה מבין, עכשיו אתה אומר רגע איזה הודעת חיוב.
אבל אולי אביטל מנשה היא עובדת במקום שביקשתם על החשבונית.
נו. נו, נו, נו.
אז אתה רוצה, אתה בא להגיד שאביטל מנשה היא מאחורי מה שקרה עם שירבי?
אני לא יודע, אני...
ולא איראנים עוינים...
בדיוק.
שזו דרכם לסכן את מדינת ישראל, ולכן צריכה המדינה וכל אזרחיה להתאגד מאחורי שירבי? הבנתי.
יכול להיות שאביטל מנשה היא המאסטר מיינד מאחורי המתקפה הזו, ואחרי שקשלה עם שירבי התפנתה אליי. כן. תשמע? אז המדינה תמשיך לבטח. שוב, לא חייבים העובדים לבטח שם, עובדי המדינה, אבל אם אתה הולך חברת ביטוח אחרת, אז אתה כנראה נושא באיזושהי עלות. ומדהים לגלות ש... תחשוב, נכון, הדדליין של של החוטפים האלה, מתי הוא היה? הוא היה לפני איזה שבוע כבר.
ושום דבר לא יצא, זה כאילו לא קורה עם זה כלום, נכון? הם אמרו, אם לא זה, אז זה, תשלמו לנו את הביטקוין. נפרסם, והם אמרו למכור את המידע ל...
נדמה לי שברביעי או שלישי שעבר, בתשע בבוקר היה דדליין, שאחריו הוא עמדו, הוא עמד מאגר הנתונים הפרוץ של שירביט למחירה בדארקנט, או איפה שזה לא יהיה, ברשת, דרך הטלגרם.
ואיש לא קנה.
אף אחד לא קונה.
כי מה אתה מוכר? מה אתה מוכר? או את, אביטל, משחר. מה את מוכר? מה זה? זה כמו ברחוב סומסום שאתה מוכר אוויר שוב האוצר רוצה קצת מי יקנה? מי הקונים שלך?
רוצה לקנות שמונה?
בדיוק שהוא מוכר משמונה זאת אומרת איך אתה מכסה בכלל את העלות של הווי-פיי בזה שאתה מוכר כלום ששייך לנובדי, למישהו איפשהו.
מי רוצה?
זה סבר את זה.
זה קרובי היה מוכר, נכון? קרובי...
לא. קרובי היה... קרובי היה אוויל, קרובי היה קונה. המוכר היה...
נכון.
כזה בובה...
נכון, נכון.
בובה לישת חרום, שהיו שמים לו... כובע ברט כזה, והוא אמר, אוויר.
נכון.
לא, קרובי, איזה קרובי מוכר? קרובי אדם מאוד לא ממולח אדם, בובה, לא מתוחכמת בכלל. קרובי היה אוויל, אפילו במושגים, שרחוב סומסום עצמו הוא גם הלא...
נכון.
הוא יער גם באיזשהו אופה, את זה, עם הגפיים הארוכות.
כן, כן, הייתה שם איזה בעיה, נכון, איזה שש עונות, הוא לא נסגר על איפה זה כאן ואיפה זה שם. איפה זה
שם, קרובי היה בובה אורגנית. ובחוב סומסום שזה בראש לא היה מקום שאתה יודע כאילו לא מספר אחת מבחני המיצה זאת אומרת הוא היה באופן כללי היו שם אווילים רבים ועדיין כמובן היה מאוד ברור שבני האדם ברחוב סומסום עליונים ברמה האינטלקטואלית על הבובות שהיו מתחת לכל ביקורת בחינת כישורים שכליים ובתוכן קרובי היה למטה של הלמטה
נכון כן בדיעבד היו שם המון תופעות שאתה מביא אותנו לאחור ואתה אומר טוב שטיפלו בהם יפה
כן,
טוב שהיו שם
קרובי עם קורת האוויר קרובי הוא האידיוט שיגיד כן אני רוצה אוויר
קרובי אם היה עובד בשירביט
כל אנשים הרי
קרובי, אם היה עובד בשירביט,
היה פותח את המון.
היה, מה זה? כל הטאצ'מנט. כל הטאצ'מנט היו...
לא היה צריך אפילו להרחיק לך את כדי זה ברום. מה ששכם היה פותח. סליחה, שאני שואל, מה... פשוט דבר שמטריע אותי כבר איזה זמן, מה מקור השם שירביט? מה זה שיר ביט? זה הרי לא מילה, כי נגיד מגדל זה מגדל, נכון? פניקס הוא פניקס. ביטוח ישיר, זה מאוד פשוט, זה ביטוח ישיר.
וואלה, לא יודע.
9 מיליון זה הטלפון שלהם, נכון? מה זה שיר ביט? אני לא יודע מה זה.
אני לא יודע, אולי לביתו של המייסד קראו שיר, והלחים שיר ביטוח, וקיצר את זה.
המייסדת שמה שיר, והלחים השיר ביטוח.
כן.
יכול מאוד להיות.
אולי המייסד היה מייסדת.
כי זה לא מילה.
זה לא מילה.
שיר ביט זה שם של חנות תקליטים בדיזינגוף סנטר בשנות ה-80.
נכון.
שלו זה גם שיר וגם ביט.
יפה.
נכון, זה שיר ביט. חנות התקליטים, שיר ביט.
אגב, רמת ההבטחה בחנות הדיסקים
היא ממש בהתאם. נכון, זה באמת הבטחה שבהחלט מונעת מנערים לגנוב דיסקים. זאת אומרת, בעיקרון עכשיו בשיר ביט כל פרטיך נגנבים ומופצים. אנשים בקזחסטן יש להם את הפרטי האשראי שלך, אבל אין סיכוי שתצא מהחברה עם היטמן 4 בלי לשלם. אתה רמת הבטחה.
Thank you.
יום יש הבוקר בארץ, בגלריה, ראיון שערך הניו יורק טיימס, ראיון מתורגם מהניו יורק טיימס עם פול מקארטני, שמוציא אלבום חדש. כן, כן, הוא קוראים לו מקארטני 3, מסתבר שהיה מקארטני 2, מקארטני ומקארטני קודם. כן, ממש סמוך ליום השנה 40 למותו של ג'ונון, והוא מתראיין. זה ראיון מאוד מעניין. והוא מספר שם על איזה טיול שהיה לו עם, עם ג'ון ועם ג'ורג', הם עשו טיול טרמפים, והוא אומר, מוזר, אבל אני יזמתי את זה, איש מהם לא בא אליי ויציע לי לעשות טיול טרמפים, אבל הוא כאילו אני אמרתי להם, יש לי רעיון מדהים. אז שואל אותו מראיין, למה זה מעניין? הוא אומר, יש לי תיאוריה שהדינמיקה הזו נמשיכה גם כשהפכנו ללהקה. כל אחד היה נהג להיעלם לחור שלו, ואני נהגתי להתקשר ולהגיד להם, הגיע הזמן לעשות אלבום. כשהיינו מתכנסים באולפן, הם היו מגדרים, הוא שוב מכריח אותו, הוא שוב מכריח אותנו לעבוד. צחקנו על זה הרבה. באותו אופן שיזמתי טיולי טרמפים, הבאתי רעיונות כמו, הגיע הזמן להקליט אלבום. אני לא זוכר שג'ון, ג'ורג' או רינגו התקשרו אליי אי פעם ואמרו דבר כזה.
זאת אומרת, הוא?
הוא היה הגיבוש, הוא היה, הוא החזיק את המחתכסים.
אבל
דבק לא סתם, דבק רגשי, זה לא רק היה על בואו נקליט עוד אלבום כי חשובה לנו הקריירה,
אבל
זה בואו נהיה חברים, בואו נעשה דברים ביחד.
אבל זה גם מדהים לא פחות שזה הוא היה גם הדבק המקצועי. זאת אומרת שלא יודע מה, הם עשו את סארג'נט פפר, כן, אולי האלבום המשפיע ביותר בהיסטוריה של המוזיקה, ואז כאילו לא רצו יותר.
לא שהם לא רצו, אבל היה להם עניינים. ובאיזשהו שלב גם
ופול
נוצרת הרי דינמיקה שאתה יודע שיש מישהו שיתקשר ויגיד בואו נעשה עוד אלבום. או שאתה אומר, טוב, מה, אני אפגש בקריסמס, בוא נראה אם הם יזמינו. מקארטני יזמינו, זה הרי הם.
נכון.
ואתה גם עוד מקטר עליו, עוד הוא עושה את מה שמצפה שהוא יעשה. קריסט אומר, לא, מישהו אובססיבי, כמו שעון. כמו שעון.
ובעצם כמה מהיצירות הגדולות ביותר בתולדות המוזיקה נולדו בגלל הניג'וס של פול מקארטני, ההתעקשות שלו להחזיק את החבורה ביחד.
שם מתקשר לג'ורג' הריסון, הוא אומר לשתון, נו, נחשים לי בטלפון.
לא מספיק, לא מספיק לו, לא מספיק מה שיש.
סלחי אומן, תגידי לי את, מי בטלפון, מי מתקשר לג'אס. לא, זה אישיות אובססיבית, אני מבינה את זה, שזה אישיות אובססיבית.
אני מדמיין אותו גם כמטיפני, כמדריך בנוער העובד כזה.
הוא לא עשה להם מורל.
לא, אבל זה יותר בקטע, יש פה אנשים שלא משקיעים.
נכון, זה יותר בקטע של יש פה אנשים שלא משקיעים, לאנשים לא אכפת, זה לא מדריך ברמה של כאילו, אני אומר שילב זיו, אתם תענו, יא יא יא. לא. ודווקא חבל לי שאתה מלגלג עליו, כי אני מצאתי את עצמי, כאילו מזדהה, אני מדמיין אותו כבן בחור קלאסי, אני לא יודע אם הוא בן בחור או לא, כמישהו שכאילו לא יכול לסבול שיש שתיקה ואתה חייב למלא אותו, חייב לעשות משהו, בואו נעשה ביחד וזה, ואם כאילו אנחנו לא פוגשים אחד את השני אז איך נתחזק כזה. וזה נוגע ללב, כי הוא בכל זאת פול מקארטני.
שוב, זה באמת נוגע ללב.
אתה אומר, האנשים צריכים לרדוף אחריו, לא הוא אחרי האנשים.
כן, אבל לחיות לצד זה במסגרת אינטנסיבית של להקה, טור, הופעות, כולם ביחד, נראה לי אתה בא לך לרצוח אותו.
כן, אתה צריך להגיד תודה.
וכשרצחו את ג'ון לנון, אני לא אתפלא עם רינגו וג'ורג' אמרו,
אמרו, אבל החופרת נשארה בחיים.
למה אותו?
מפה לשם. כן.
תכף אנחנו עם נסיעה טובה, המשחק של פנגו תדלוק. מתדלקים עכשיו עם פנגו בתחנות סונול, ונהנים מהנחה שווה בתדלוק וצוברים נקודות גודס, כפוף לתקנון בתחנות המשתתפות. הבוקר אתם מספרים לנו על תחנות, סליחה, על תאונות הדרכים הכי משונות, דביליות, טיפשיות, שקרו לכם. לא דברים טרגיים ואיומים, אלא דברים מטומטמים, באמת. מה ההקשר, איך זה קרה, מה קרה תוך כדי, שסיפורים טובים בשעה הקודמת. סיפר המאזין דור, איך סוס דהר על האוטו.
על האוטו, זאת אומרת, הם פשוט היו בין, הוא ואימו, יסיע אותו לחוג, והם היו, או לתחרות ג'ודו, והם היו בכביש מאוד מאוד צר, חד סטרי, ופשוט סוס דהר לכיוונם, טיפס על האוטו.
שבר את הזכוכית. ואז הוא פרש מג'ודו.
והייתה את שירל שסיפרה סיפור מקסים על חסתה הרישיון על אופנוע שחיכתה לו, וחיכתה לו ואכל לנות וספה חדשה, והחבר שלה הסיעה אותה למוסך שתקנו את הווספה שהיא קנתה, וביציאה מרוב שהייתה המומה מהווספה לא שמה לב לרמזור אדום ועשתה תאונה לתוך האוטו של החבר שלה שהיא סייעה אותה
והרסת הווספה
1-900-729-99
תאונות דרכים הכי מטומטמות שעשיתם 1-900-729-99 גם השיר הזה משתתף במצעד השנתי הבינלאומי של 2020 של אקו 99 FM ווואלה ניוז ואתם מוזמנים להצביע יכולים להיכנס לאתר אקו 99fm.wala.co.il ולבחור שם את שיר השנה שלכם
נסיעה טובה בחסות פנגו תדלוק וסונול מתדלקים עכשיו עם פנגו בתחנות סונול ונהנים מהנחה שווה בתדלוק וגם צוברים נקודות גודס בכפוף לתקנון באתר בתחנות המשתתפות
שי
בוקר טוב
מה העניינים שי?
מצוין, בוקר טוב טל, בוקר טוב אביעד, מה שלומכם?
אחלה
שי קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות ספר לנו על התאונה הטיפשית, תאונת הדרכים הדבילית שאתה עשית
וואי, זה סיפור מלפני 4 שנים בערך קיבלתי קידום בעבודה, קיבלתי רכב זה סיפור עזוי לגמרי זה 3 תאונות שעשיתי, אבל השנייה ביניהם הייתה עזויה חבר שהתקשר אמר לי תשמע אני עושה איזו הובלה נתקע בלי פועל אמר לי תעשה טובה תבוא נסעתי עם האוטו עזרתי לו המשנו את האוטו את הטנדר את העגלה נגררת הכל נסעתי אחריו למקום שאנחנו צריכים לפרוק נוסעים בדרך ראיתי שהשתחרר אחד הרצ'טים אמרתי לו התקשרתי אמרתי לו תעצור עצר בצד הדרך סידרתי לו הכל התחיל לנסוע ועם עם הנגרר מאחורה עם הברזל שבולט של הפנס פשוט קרא לי את כל הדלת מצד ימין שלי. יש לציין, זה היה אוטו שקיבלתי אחרי שבועיים מהעבודה, שבוע לפני, עפה לי אבן ממסעית, פוצצה לי את השמשה. זה קרה אחרי שבוע, אחרי עוד שבוע קרתה עוד תאונה, הקצין רכב שלי אמר לי, תשמע, שחרר.
כן, באמת.
אבל שוב, פה זה דווקא לא נשמע שזאת אשמתך, זה החבר, זאת אומרת, אתה עזרת לו עם הנגרר, נכון? אם אני מבין נכון. הוא נסע אחורה או משהו כזה ונכנס לך בדלת.
הוא פשוט עצר בצד, אני עצרתי לידו, חסמתי כאילו את הנתיב שמישהו לא יסח שלא יורף עליו, כאילו זה ארגז.
כן.
פשוט עצרתי וסימנתי לו שיחכה, הוא פשוט ראה שסיימתי לקשור ופשוט נסע ופשוט הדלת שהייתה פתוחה, הוא קרא לי את הדלת.
אה, הדלת הייתה פתוחה.
זאת אומרת, אתה השארת את הדלת. אתה יצאת, עצרת, השארת את הדלת פתוחה והוא פשוט נסע והעגלה תלשה את הדלת מהאוטו.
היא לא תלשה, אבל היא עשתה לה חור יפה כזה באמצע. היא קישתה אותה יופי.
וואו.
כן, יש לציין שלא היה לי מושג איך אני מדווח על זה בעבודה. אני אפילו לא זוכר מה המצאתי שם, אבל...
המצאת? הייתי ממש באתי להגיד לך פשוט תגיד את האמת.
עבדתי בחברה שבוא נגיד שהיודעים חייבים אותי על כל הרכב, אבל זה היה קצת בעייתי, אבל...
מה המצאת אז?
שככה היה אותו, מישהו כנראה נכנס בי באיזה חניון או משהו, אני לא יודע מה התחלתי להגיד.
למרות שהנזק הוא מבפנים החוצה, כן? הנזק הוא מבפנים החוצה.
לא, 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 הנזק היה מבחוץ, הוא פשוט כאילו...
אתה אומר שהדלת הייתה פתוחה?
לא, אבל הוא עשה רוורס.
אוקיי, אוקיי.
נסעת
אחריו. הוא פשוט עשה חור בדלת, והוא המשיך לנסוע, הוא לא עצר פשוט, אז הוא פשוט קרא את הדלת. הוא עשה לה חור, בלמטה שלה.
יופי.
באמצע כזה.
אז לא שילמת על זה.
יש נפעמים משתתפות עצמית כזאת.
אבל גם בזה, אבל כן, לא זוכר בדיוק איך זה נגמר.
אז גם חתיכת ירידת הערך לאוטו, כזה חור בדלת.
כן, בטח.
כן, חבל לחברת השכרה. זה היה בדיוק, הייתי אמור לקבל אוטו חדש, ואמור לקח בינתיים אוטו מהשכרה, ו...
יופי.
אוטו זה אחד
שי, תודה, תודה.
תודה, שי.
אחלה יום, אוהב לשמוע אתכם.
ביי.
ביי, להתראות.
דריה, בוקר טוב.
אהלן, בוקר טוב, מה העניינים?
בסדר, מה העניינים?
מעולה, איזה כיף לדבר איתכם.
כיף שהתקשר דריה, קבלים גם עד 300 שקלים למגוון רשתות. פנגו תדלוק, מתדלקים עכשיו עם פנגו בתחנות סונול, צוברים גודז על כל תדלוק ומקבלים גם תמורתם קופונים והטבות שוות בחנויות סו גוד. ההרשמה היא בחינם, מתדלקים בקלות ונהנים מהנחה על הדלק וגם צוברים כאמור את הגודז. זה פנגו תדלוק, ספרי לנו דריה בבקשה לתאונה טיפשית שאת עשית.
אוקיי, אז הייתי ממש... נהגת טריה, סיימתי את התקופה של המלווה, ואני כולי נורא התגעתי בעצמי, אז לקחתי את האוטו לבית ספר, הייתי בת 17, וממש בפנייה, כזה ממש קרוב בבית שלי, יש כזאת פניית יוטרן, מאוד מאוד רחבה, מאוד נוחה, לא אמורה להיות בעיה. אז ביום אחד חזרתי מהבית ספר, והיו המון מכוניות מאחוריי, ונורא נורא נלחצתי, אז עשיתי את הפנייה הזאת רחבה מדי ומהר מדי, ופשוט נכנסתי בכזה מתקן למחזור בקבוקים, וכל כך כל כך נלחצתי, שפשוט המשכתי לנסוע ושמעתי משהו שזז שם, משהו שנפל, והבית שלי ממש 500 מטר משם, הגעתי לביתה, יצאתי מהרכב וראיתי שפשוט כל הטמבון הקדמי לא שם. פשוט נשאר. כן.
השארת אותו למחזור.
ממש. והגעתי הביתה בהיסטריה, בכיתי לאבא שלי, אמרתי לו, אני בחיים לא נוהגת יותר, זה נגמר, והוא, אל תדאגי, הכל בסדר, אנחנו נטפל בזה, מחר את חוזרת לנהוג. ממש...
כמו צנחן שנפצע וחייב לחזור להמשיך לצנוח מיידית.
מאוד, אבל מאז אני עושה את הפנייה הזאת סופר בזהירות, ושכל מי שמאחוריי יחכה בסבלנות.
זאת אומרת, הבעיה הייתה שלקחת את הפנייה הזאת מהר מדי, ורדיוס היוטרן היה גדול מדי, ופשוט נזרקת אל המדרכה, אל המחזורית.
כן,
על
הדרך של הטמבון.
כן, כן.
יאללה. ואבא שלך באמת היה כאילו סבבה עם זה? שבגלל הבכי או מה?
אני חושבת שבאמת בגלל הבכי אני עשיתי הצגה שראויה לאוסקר.
זה הצגה או שבאמת היית לחוצה?
לא, אני הייתי באמת לחוצה, אבל בדיעבד זה היה מאוד מוגזם ודרמטי.
כן. אני לא נוהגת יותר.
לא, אבל בהתחלה, וזה, זה מאוד מפחיד.
לא, למרות שהיא כנראה הכירה את אבא שלה, והיא ידעה שאם הייתה באה ואומרת, תקשיב, אבא, עשיתי תאונה, קילפתי את הטמבון, נשארתי אותו רחוק מהבית. הוא היה כועס עליה, אולי הוא מתעצבן יותר, וכאילו...
הוא התעצבן, לא אמרתי שהוא לא התעצבן, פשוט מאוד, מאוד הלב שלו יצא אליי, כי הייתי באמת מאוד נסערת.
כן.
כן.
טוב.
והייתי צריכה לקחת אחר כך אוטובוס, שזה גם ביאס אותי.
בואי.
זה מבאס את עצמו, אבל בסדר.
תודה דריה.
תודה דריה.
תודה רבה לכם, ביי ביי.
למי אנחנו ניתן 600 שקלים? האם לדריה, שקלפת המחזורית, או לשי שעזר לחבר שלו, והחבר שלו עם הנגרר עקר את הדלת כמעט. סבחור, הדלת הפתוחה, ששי השאיר.
יאללה.
אז 300 שקלים לכל אחד מכם. זה מתנת...
אופי חלש. חלש. יש חיסון, פייזר מוזר, חיסון נגד אופי חלש.
זה אסטרזניקה, אופי לתת. ופנגו תדלוק, מתדלקים עכשיו עם פנגו בתחנות סונול, ונהנים מהנחה משתלמת בתדלוק עד 24 בדצמבר.
There's something odd about his glove left hand. Saw him again inside the old cafe. He makes us tense, we wish he'd go away. His footprints by the garden tree. Last night when I got home, I got the feeling I was not alone. Someone is on our tail. We think they're opening up our morning mail. And now it's time the telephone rings. We think of frightening things.
שיה לבף? סתם זה שיה לבף?
שיה לבף.
שיה לבף?
אני חושב שכן. מה רובוטריקים זה, לא?
שחקן.
שחקן.
אז מה?
דפוק הזה.
כן.
דפוק דפוק, כאילו.
או, אז בנוגע לדפיקותו, יש זמרת בשם FKA Twigs, שהיא הייתה בת זוג שלו, והיא תובעת אותו עכשיו, וטוענת כי הוא תקף אותה מינית ופיזית וגרם לה למצוקה רגשית. היא טוענת כי הוא הדביק אותה באופן מכוון במחלת מין, והיא מספרת על איזו פעם שהוא איים לדרדר את הרכב שהם נסעו בו אם היא לא תגיד לו שאוהבת אותו. היא נלחצה מאוד, הוא עצר בצד זה והטיח אותה. סיפורים מזעזעים, מזעזעים מאוד.
לא מפתיע, יש לו כאילו רקורד משוגע של הרס עצמי וסמים ושתייה ושקרים והסתבכויות.
חנק אותה, משהו נורא.
כאילו אמור היה להיות במקום הרבה יותר גבוה מבחינת הקריירה שלו, נכון? הוא פרט כאיזה מין הבטחה מאוד מאוד גדולה לכוכבות ענקית, ואיכשהו סיפור הוליוודי קלאסי כזה.
כנראה סיפור, יש לו כנראה הפרעות רציניות. הוא אמר בתגובה, אני לא יכול להגיד לאף אחד איך ההתנהגות שלי גרמה לו להרגיש. אין לי תירוצים לאלכוהוליזם ולתוקפנות שלי, התעללתי בעצמי ובכל מי שמסביבי משך שנים, יש לי היסטוריה של פגיעה באנשים הכי קרובים אליי, אני מתבייש בכך וצר לי על מי שפגעתי בו. ואז עוד אקסיט שלו הצטרפה להאשמות וטענה כי גם בה התעלל במהלך הזוגיות, ומתארת משהו אלים היום ונורא, איזה נגיחה, משהו נורא. ומי שהצטרפה לאחרונה לתלונות נגדו זו סיה.
סיה?
אז אמרת סיה, היא כתבה, I too have been hurt emotionally by Shia, a pathological liar who conned me into an adulterous relationship claiming to be single. זאת אומרת, הוא טען בפניה שהוא סינגל, הם היו במערכת יחסים כשבעצם כל הזמן הייתה לו בת זוג. כתבה, I believe he's very sick and have compassion for him and for his victims, just know if you love yourself stay safe, stay away. וכזה מאוד תמכה
מי שנפגעו ממנו.
ואתה לא יכול שלא לחשוב שלאיזה רגע הייתה זוגיות בין שיה לסיה.
סיה ושיה כאן גרים בחף.
סיה ושיה, סיה ושיה, וכל אנשים בחיים בטח גם ככה קוראים לפעמים שיה. תבין, היו בימי אחרי, שאומרו, אתה זמרת שיה. הוא אומר, מה? הרי זה שני שמות, חוץ מזה שהם דומים, הם גם לא שמות.
הם לא שמות. היא, נו זה, וגם ההוא. גם הוא, שיה.
אז הייתם שיה ושיה. מי יזמין אתכם? מי יזמין אתכם גם לאיפשהו? מי יגיד? יש לנו ארוחת הערב. זה וזה. זה וזה. שיה ושיה. מי יזמין? זה כמו שר השיר שמח. מי יכפה על עצמו? שר השיר שיר שמח? סתם כאילו בהתנדבות. הכל גם
הכל כאילו עובד על הלקות,
הכל בקדימה גם של הלשון והשיניים, הכל מרוקק. זאת אומרת, אומר סיה ושיה, איזה יופי שבאתם ואתה מחסה אותם.
הרי גם היא אין לה שם משפחה, נכון? היא סיה. עכשיו היו מתחתנים, לא הייתה מוסיפה את השם שלו לשם שלה, כי אין לה שם שלה מראש, היא פשוט הייתה סיה לבף.
הייתה סיה לבף, איננה שיה לבף, סיה לבף. יש דוגמאות כאלה, אני לא זוכר עכשיו, גם בישראל שיש לך איזה שם כאילו שהוא מאוד דומה לזה, אבל הוא לא...
שנים אמרו שאם אני אתחתן עם טלמן
אז תהיה
טל וטל מנברמן.
טל וטל מנברמן, שזה יותר ציפה דריפה ים פמפוני מאשר שר השר השיר שמח, אבל אני מבין למה זה זרק אותך לשם.
כן. עכשיו, סיה ושיה,
ומסתבר, היה איתה.
שיקר לה?
שיקר לה.
שהוא רווק.
רווק. בעצם הייתה לו בצוג.
טוב, היא גם הרי כולה מחוסה עם הפנים, נכון? היא מוסתרת עם השיער, חצי שחור, חצי לבן, הכל לא רואים.
בדיוק. כנראה בן אדם באמת מזעזע, אבל... אבל לזכותו יאמר שהוא... יכול להיות שהוא הכיר לה את בת הזוג שלו. אני אמרתי לך, הנה... בת הזוג שלי, היא פה לידי, אבל מה, בדיוק איפה שהיא עמדה, חצי רס שלך היה מחוסה בפאה, שהיא חץ שחורה, חץ לבן. איך כאילו זה? גם הייתה שולחת את, איך קוראים לילדה הזו? מדי זיגלר. שולחת מדי זיגלר.
מה, רקדנית? מה, קליפים? הייתה מקריפה
עם הפרצופים, הייתה שולחת אותה לדייטים.
הייתה מופיעה לו.
הוא אומר, את ילדה, אני לא...
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה קורה?
בסדר.
בוא נאמר בוקר טוב לעברי לידר.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה נשמע?
מה העניינים?
מה?
דבר, מה שלומכם?
אנחנו משתפרים לאט לאט.
עברי, הערב, עידן הקורונה גורם להמצאה מחודשת של כל מיני דברים. כמו פסטיבל הפסנתר?
נכון.
והערב אתה בפסטיבל הפסנתר?
גם זה נכון מאוד.
במתכונת קורונה? איך זה עובד? מה יהיה? ספר.
יופה שהיא הופעה לגמרי סטייל פסטיבל הפסנתר, זאת אומרת עם עדי גולדשן הפסנתרן שלי ועם אריאל תוכמן הגיטריסט, וככה מה שנקרא הופעה אינטימית מופשטת מבחינה מוזיקלית. בחרנו להתמקד גם בכל מיני דברים שלא עשינו הרבה זמן, שזה תמיד ההזדמנות בפסטיבל הפסנתר, כמו כל מיני שירים כאלה שלא ניגנת מלא שנים, כמו הדרכים הארוכות או ביחד מפחד, או איזה קאבר חמוד שזרקנו פנימה שלא עשינו.
איזה קאבר?
לגאי להגיד, שבתות וחגים.
וואי.
כן.
וואי.
כן. והרחנו את ריקי גל. ואתה יודע, והכל קרה ברחבה של המוזיאון, מתחת ל... היה לנו גם במה תמונה ענקית של רואה לפני שני, זה כזה מפחיק.
מה היה? לא שמענו אותך.
הליכטנשטיין הגדול של המוזיאון היה גם במה שלנו.
נחמד.
זה כזה באמצע, אתה יודע, באמצע הפועה של המוזיאון, אז זה גם מקום לא סטנדרטי, שנגיד אם יש קהל, אז אי אפשר לנגד שם.
כן.
אני בחרו לשים את הבמה שם, שלדעתי זה ממש בחירה מעניינת ומקניבה, במקום לעשות אותה בעוד פעם באולם. אז זה גם הציע כל מיני הזדמנויות לעשות דברים מיוחדים. אני חושב שזה אחד מהם.
ומה חוץ מזה עם ענייני קורוני? איך אתה מסתדר?
אני מסתדר בסדר. הקורונה היא תיזכר, אני חושב, אחרי שהיא תעבור, היא תעבור. אני חושב שהיא תיזכר כתקופה כזאת מאתגרת עבור המון המון אנשים, מאוד קשה עבור הרבה מאוד אנשים, וגם אחת הביאה, נגיד, בשבילנו אולי איזשהו שינוי כזה, אתה יודע, במוזיקה זה כאילו זה עשה משהו כל כך מהותי באיך שהדברים השתנו, שאני חושב שגם חלק מהדברים יישארו. זאת אומרת, נגיד, אני עושה הרבה מאוד הופעות, נגיד, מאוד מאוד אינטימיות בבתים לאנשים, אוקיי? ואני חייב להודות שאנחנו כבר כל כך אוהבים את הפורמט הזה וכל כך נהנים בו, שכבר דיברתי עם הצוות שלי על זה שאני מקווה שגם אחרי שהתופעה הזאת תעבור ונחזור
שימשך הפורמט של הפעות בבתים.
אבל זה לא מפלצה על הדודה של לעשות, לא יודע מה, היכל התרבות ולרדת לקהל וכל הגודל הזה, זה סוג אחר של אדרנלין.
זה לא תחליף וזה לא במקום, אבל אני חושב שיש בזה, תדעו לכם שזה מייצר ערבים כל כך מקסימים, והמפגש הזה עם אנשים כל כך קרוב ובבית שלהם, זה דינמיקה אחרת לגמרי, כי אתה בא אליהם הביתה וזה כמו לבוא לארוחת ערב כמעט.
הם מקצים לך את אחד החדרים בבית בתור חדר אומן כדי שתוכל לשבת לפני שההופעה מתחילה? כן?
כן.
חדר ילדים כזה או חדר עבודה?
חדר שינה, זאת אומרת, מה מקצים?
אל תסתכם, זה היה היה הכל כבר, וזה מאוד מעניין תמיד. ואני חייב להגיד שאף פעם לא אכלנו כל כך טוב לפני הופעות.
כי תמיד משקיעים בארוחה.
כי תמיד יש נורא ארוחה טובה, וכאילו זה וואו.
למרות שזה לא מפיל אותך, כאילו אם אתה אוכל, אם אתה תוקע לפני ההופעה.
לא, אני מאלה שאוכלים גם...
הוא אוכל כל הזמן. כל האוכל, הוא רעב לפני, הוא רעב אחרי, הוא רעב זה כבר יתך, כן.
אפשר.
נגיד קיסריה, אם אני לא אוכל לפני, אין לי אנרגיה ל... אתה יודע, שעתיים וחצי של...
גם הרי בהופעות גדולות, רגילות, אומנים, אני מניח שגם אתה שותים קצת מים בין לבין, שירים וזה, פה אתה אשכרה יכול לאכול, כאילו לרוץ לצלחת שלך, להמשיך קצת איזה תפוחי אדמה, איזה עוף, משהו, ואז לחזור לשיר הבא.
כן, לא יודע, זאת אומרת, יש איזשהו גבול, כאילו יש מקצוענות, זאת אומרת, לסיים שיר לאכול תפוח אדמה ולחזור.
הופעת מה היא דווקא, מדבר כזה מאוד, למרות שהוא מאוד מצומצם, אנחנו מתייחסים אליו מאוד מאוד ברצינות, מאוד פאק ונייס, והגענו כבר לאיזה ככה פורמט כזה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ומכירים ולוקחים אותו מאוד ברצינות. אבל כן, יין עם האורחים, עם האנשים, אתה באמת מרגיש...
תגיד, אתה מחויב לקצת מינגלינג לפני או אחרי ההופעה עם האורחים? כי בדרך כלל, שוב, זה הופעות מול 20 איש, כזה בני משפחה וחברים. כשנגמר את ההופעה, אתה חותך.
אני לא מחויב בכלום, אבל אני אגיד לך את האמת, שהרבה מאוד פעמים זה נחמד, כי אתה... כי זו סיטואציה אינטימית, ואתה באמת מרגיש שבאת לאנשים בפיתה, ומעניין אותך מי הם, ואתה קצת מדבר איתם, וזה קצת, וגם בהופעה עצמה אתה מדבר איתם הרבה יותר, אתה מבין? בגלל ש...
בגלל שהם מעטים, ואתה קרוב אליהם פיזית מאוד, כן.
יכול ממש לדבר, אתה יודע, מדברים גם על השירים, אבל לא רק, אפשר גם פתאום מישהו אומר משהו, וזה פותח איזה שיחה קטנה כזאת של כמה דקות, אתה יודע, זה... בקיצור זה מעניין, אז אם מדברים על הקורונה, נגיד, זה משהו שלא חשבנו עליו לעולם שנעשה, ואיכשהו עם הקורונה זה... זה קורה, וזה דווקא מעניין. הרבה מאוד יצירה, אני כותב מלא, ואני יושב המון באולפן, ועובד על דברים חדשים.
שזה מזל נראה לי, כי אז אתה לא מתוסכל, כאילו שהזמן פנוי מדי.
נכון, אתה צודק.
עברי לידר הערב, פסטיבל הפסנתר.
הדרכים הארוכות, במערכת ריקי גל, הלילה ב-11:15, בכאן 11.
תודה רבה.
תודה לכם, בוקר טוב.
ביי, בוקר טוב.
שהוא פעם אהב אותי ככה לעלות על ספינה בשלושה שבועות באמצע הלילה שיקור מרוב אושר קפוץ לא יודע לשחות מי שהוא פעם מצא אותי ככה אני הייתי יפה והוא די צעיר כתבנו מכתב לא היה בזה פחד שהכל אפשרי אם מספיק מנסים מי שהוא פעם אהב אותי ככה לכתוב על היד בצבעים לתמיד את ראשי התיבות של שמותינו ביחד בתוך לב הדמדם עם פרחים מי שהוא פעם רצה אותי ככה לא היה לו אכפת מה אומרים אחרים ואפילו שלא איתמנו ביחד הוא המשיך לנסות ולכתוב לי שירים שהוא פעם אהב אותי ככה קצת בטירוף וזה היה לי נעים מספיק בשבילו לקום וללכת כשמרוב אהבה נולדו הקשיים מי שהוא פעם רצה אותי ככה לכתוב לי מכתב של 20 עמודים לתאר שם הכל על כשנהיה יחד בתיאור מדויק עם פרטים מי שהוא פעם אהב אותי ככה כמו שהיום כבר בקושי רואים אבל אני הטיפשה לא רציתי לקחת את החיים שהציע שרצה להגשים אז מי שהוא פעם עזב אותי ככה ועלה על מטוס למקומות רחוקים ונשארתי ריקה משותקת מפחד שיהיה לי רק טוב ורגוע בפנים שמי אני מוצא, תקליט לעיתים ישנים ואני הטיפשה לא הקשבתי ללחם כי רציתי לטעום מהכל בחיים
צביבן, בוקר טוב.
נהדר.
מה נשמע?
הנה צביבן, מה קורה?
איך אתם? אני בסדר.
אני בסדר, אני קצת דועך, אבל בסדר.
כן.
כן, נכון, אני מצוי באיזה דעיכה.
יומי?
שוקע ככה, לא, לא, מי שבע, יש תהליך שקיעה.
שקיעה איתי,
אך מובחן.
כן, בסדר.
בסדר, נו.
אני, בוא, זה לא יפריע לי לזהות ככה, אתה... מה אח שלי החוצפן אומר לי בסוף השבוע? אני לא מבין אתכם, אני מהשנייה שהוא מתחיל לנגן, אני כבר מזהה את השיר. מה אתה שחק אותה?
חביבי.
מה יש לך?
גם אני כשאני רואה המרדף אני יודע את כל התשובות.
את כל התשובות, בדיוק. ואז הבן אדם מגיע למרדף פתאום, כן.
תבוא לפה, תתמודד, נראה אותך.
בדיוק. אני לא מבין אתכם, אולי, אני לא מבין אתכם.
תביא אותו. שבוע הבא. תביא, נעלה אותו בטלפון, נראה אותו חכם.
אני אשאל אותו אם הוא... באמת? אני אשאל אותו אם הוא רוצה. כן. אשאל אותו אם הוא רוצה.
זה מספר 2 או 3?
מאוד מפתה. יצא עידו.
תביא.
כן. אני פתח כמה שנים שתחצן על זה, אבל בוא נראה.
שני, אבל הוא בן אדם רציני.
טוב.
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 תופעה, אדם, מה?
אדם ותופעה.
אוקיי.
כן.
אדם ותופעה, אדם שהוא תופעה או אדם וגם תופעה?
לא, אדם שהוא, אדם, לא, לא, לא נסתבך, אדם.
טוב, אני מזכיר את החוק מספר אחת ברדיו צביבן.
כן.
לא להצמיד את האוזניות למיקרופון.
למיקרופון.
היינו שם קרוב.
שיהיה צפצפת.
היינו שם קרוב.
באמת.
היינו שם כבר כמעט על הפידבק.
אוקיי? טוב, קדימה.
יאללה. תנמיך את זה.
טוב. נו!
Are you going to go my way, Lenny Kravitz?
יפה מאוד.
לני קרביץ. כן,
שיר הבא.
קצב הליכתה באה מהווה, יהודית רביץ.
כן, כן.
יהודית רביץ. כן. רק לא יודע מה זה נו אני יודע מה זה אני לא יודע מה זה אני יודע מה זה אבל לא יודע מה זה אני יכול לשיר אותו אבל לא יודע מה זה
עכשיו בזמון
אם רק תל אז זה אם של מי זה?
של שמוליק
נכון של שמוליק ראוס
נכון
אוקיי, שיר הבא.
לא יודע. נו, אני יודע מה זה.
לא מניח.
דבש הכל דבש.
יפה.
טוב, זה לקח ממש מלא זמן. אתה רואה? זה נגד השפח שלי שומע, הוא כבר מת.
כי זה היה מאוד מוכר באמת.
זה היה מוכר וזה גם לקח לנו מלא זמן.
אז יש לנו לני קרבי. יש עוד?
עוד אחד, עוד אחד. לא, זה... היה לי ספק אולי אם תדעו
אני מכיר את זה, אני פשוט יודע מה זה
זה לא דנסינג און מיי און
זה לא דנסינג און מיי
און נו
לא, זה לא היה נכון. זה נקרא Kings and Queens של הזמרת. אולי תדעו. אולי נעשה עוד שיר אחר כדי שלא נגלה.
טוב.
זה לא, אני לא אזכור את השם שלה, אני יודע מי זאת, אני לא אזכור את השם שלה, ולא משנה כמה שירים.
שיר אחר עכשיו.
איך קוראים? לא יודע מי זאת, נו.
טוב, זה היה Evanescence, אבל הקודם הייתה Ava Max.
כן.
Ava Max.
אז בוא נזכור אותה רק, רק את Ava.
נכון. אז אפשר להביא את השיר שלה שמכירים.
סייקו. נכון, חשבתי זה יותר מוכר לכם.
מה זה בכלל?
סוויט בצייקו גם מוכר.
נכון. לני קרביץ, יהודי טרביץ. עם?
במקרה.
במקרה.
רגע, אבל מה? יש לנו Are You Gonna Go My Way?
כן.
באה מאהבה. עם, למרות שזה בטח משהו שמולי קראוס וזה, בדבש זה דבש.
מלך מרוקו.
לא, לא, אני אגיד לכם, אין לכם סיכוי לנחש אם לא עזרה. אני יודע שאתה לא אוהב, אבל אני חייב עזרה. עזרה קטנה.
טוב.
תרכיבו, בבקשה, רק את המילה. את המילה הראשונה, קחו את המילה הראשונה מכל שם של שיר.
אר. אריה דרי.
ארבעה.
ארבעה.
עם דבש.
ואיבה. תגידו את זה כמה פעמים אולי.
40
דבש עם אבה?
40 דבש
4
40 דבש קינג 40 דבש
אבה
40 דבש 7
כן
47
כן
זה יום הולדת שלי
סרטה
זה חמוד וואו זה לא אנושי אבל צבי בא
וואו 47 זה בר?
זה אתה, מזל טוב.
תודה רבה, נשמה, תודה רבה, אבל זה לא אנושי.
דווקא זה היה אנושי מאוד.
זה כמו, אתה יודע, מסמך שגרסו אותו במגרסה, ואתה צריך עכשיו עם פינצטה.
חתיכה, חתיכה, חתיכה.
כן, כן. בסדר, נו.
40.
ושבע.
40.
ועכשיו ידעתי אותך, קרביץ ורביץ.
מלך מרוקו.
זה מאוד עשה לי היגיון.
מה היגיון?
שיש לך את הקינגס,
כן,
נכון? יש לך, חשבתי בהתחלה, זה אריה דרי באמת.
יש לך את הדבש, זה נשמע לי כזה של קינוחים מרוקאים.
לא היה לי תפור עד הסוף, כן? לא כמו ארבעים ושבע,
שזה המילה הראשונה מכל שיר, למעט השיר האחרון שזה בכלל השם של הזמרת. כן, כן.
וגם המילה הראשונה היא דבש, כן? זה ארבעים דבשבע.
זה נכון, זה ארבעים דבשבע בעיקרון.
בסדר.
טוב, ונסיים בבדי חידה?
בבדי חידה עוד יותר הזיה.
כן.
תשמע, בגדול היום על פניו זה לא בשבילך.
לא בשבילי אביעד?
הבדיחידה, באביעד.
או שזה חלק מהבדיחידה.
לא, לא, זה לא חלק, זה כאילו כזה על כדורגל, אבל...
אז למה הדרה כפה?
לא, אני אגיד לך.
למה?
כי זה שחקן לא מאוד מוכר, אבל אני רוצה שתפתח פה אולי איזשהו דמיון, ואני אגיד לך ככה. כינוי הספרדי של חמי רודנר, כן? הקרוי על שם שחקן כדורגל ספרדי, שפרש לו מזמן. שחקן נבחרת ספרד. זכה איתם באליפויות
עולם. וזה הכינוי של חמי רודנר? הכינוי הספרדי של חמי רודנר?
כן. עכשיו, אם היית צריך לתאר את חמי רודנר באיזה שם ספרדי כזה. קשה מאוד. וואי, אני אז...
חמי רודנר, מה אני יודע מה שם הספרדי של חמי רודנר? זה קשור לשם? לצליל חמי רודנר? או שזה קשור לתכונה שלו?
קשור למשהו בו.
למשהו בחמי רודנר?
כן.
מה בחמי רודנר?
אין לי מושג. רגע, עוד פעם. הכינוי הספרדי של חמי רודנר, לו היה כזה, כמובן, בעולם האסוציאציות האסוציאטיביות שלך. אז?
אז?
אז הוא קרוי על השם שחקן ספרדי, שחקן נבחרת ספרד. מגן. שחק בריאל ובליברפול. סבכתי.
מגן זה השם שלו? או שזה התפקיד שלו?
התפקיד.
נבחרת ספרד. איזה תכונה שלכם רודנר שהוא פותח את הפה גדול כזה כשהוא מושר?
כן, למשל, למשל, זה בול. אז זה שחקן שמתאר אותו ככה.
פגה? יש איזה פגה?
פפ גוארדיולה?
לא. יחשוף את זה, אה? אין סיכוי שזה... ארבלוע.
יש שחקן כזה, ארבלוע?
ארבלוע, כן. לא הייתי עולה על זה בחיים. בחיים.
דווקא, דווקא אני חושב שאם היית פה מופס על השחקן הספרדי, בישר היית מבין.
כן, אם הייתי הולך דרך הש... אבל לא הייתי מגיע אליו. לא הייתי מגיע אליו. לא הייתי מגיע
אליו.
ארבלוע. ואני מבין למה הדרה, כי זה כאילו טוב מדי בשביל להחמיץ את זה. שלא להביא את זה.
בדיוק, זאת אומרת, זה ממש מכוון אליך. אחרי שהמשחק הוא לא מכוון אליך, אני רק בום, 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 כל אחד מהחמישה שירים.
נכון, ממש.
בום, סוחב את הפינה.
כן.
טוב, עם מה ניפרד?
בואי ניפרד, שלכם ירודנה.
עם בואי ניפרד?
חשבתי, דווקא עם... אתה יודע מה, בואי ניפרד. מה לא? של לוחם אירונר יש לומר את כינויו הספרדי.
ארבלוע.
בואי ניפרד של ארבלוע. בבקשה.
תודה רבה אלי נדב, תודה אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, תכף החדשות ב-10 זיו המויאל, באקו 99 FM, תודה עידו כהן, תודה רבה לך אמיר צביבה, נדית אבשלומי על המוזיקה, מיטל בן יהודה אחרינו, נתראה מחר בבוקר. ביי.